נושאים, כל נושא יש עליו קובץ של מדרשים.
פסיקתא.
זה הפסיקתא. ולכן, תראי הדבר שאנחנו פותחים בפסיקתא דחנוכה, במדרש. כאן המדרש, הביא כמה פסקאות. פסקה אחת, כפולה כמעט. פסקה ד', הפסיקתא היא נקראת בפרשה ב'. בפסקה ב', בפרשה ב', וגם פסקה ז', יש דבר כפול, למעט שינוי קטן. כאן המדרש אומר שיש, שואל כמה חנוכות היו, היו בעולם? שבע חנוכות. מונה שבע חנוכות שהיו ושיהיו. ואלו הם חנוכת שמיים וארץ, שנאמר ויכלו השמיים וארץ, מה חנוכה הייתה שמה, ויתן אותם אלוקים ברקיע השמיים להעיר. חנוכת החומה דכתיב, וחנוכת חומת ירושלים, פסוק פורש שנקרא, עשו חנוכה בחומת ירושלים. חנוכה של הגולה שנאמר, וקריבו לו חנוכת בית אלוקינו דנה וכו'. חנוכת הכהנים, זה שאנחנו מדליקים, חנוכת חשמונאי. חנוכת, יש פה חנוכת הנשיאים, חנוכת המקדש. הזכרנו בינתיים כאן שש חנוכות. הזכרנו כבר את בירת העולם. ובית המקדש, יש את המשכן, בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, יש החומה. מה החנוכה האחרונה? היא חנוכת עולם הבא. שנאמר, אחפש את ירושלים בנרות.
אין זה עוד בית מקדש באמצע?
מה זה?
אין זה עוד בית מקדש באמצע?
זה דבר מופלא. שלכאורה היינו מצפים שחנוכה האחרונה תהיה חנוכת בית המקדש השלישי.
או שיש שמונה חנוכות.
אבל אין כזה חנוכה. החנוכה האחרונה זה מה שכתוב לעתיד לבוא, אחפש את ירושלים בנרות.
זה נוח. ירושלים בנרות זה בית המקדש.
כן, אבל יש פה, צריך להבין מה, לא מוזכר חנוכה בית המקדש, מוזכר את חנוכת עולם הבא. אנחנו צריכים להבין מה זה חנוכת עולם הבא. מה זה אומר הדבר הזה? כמו שאמרתי, זה חוזר פעם שנייה, ושם קצת בשינוי. וכולי. חנוכת של עכשיו, חשמונת חשמונאי, חנוכת עולם הבא, חנוכה האחרונה, שאף היא יש בה נרות, בחנוכה האחרונה של העולם הבא. דכתיב, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים. זה פסוק, זה שייך, בריאת העולם, אור החמה, אור הלבנה, לעתיד לבוא, תהיה הלבנה כמו החמה. וזה קשור לחנוכה, וזה גם קשור גם לנרות. כמו חנוכת הכהנים. שנעשתה, הייתה קשורה לנרות. אנחנו רוצים להבין מה זה אומר הדבר הזה, חנוכה של עולם הבא, היא בנרות, שייכת לנרות, תחפש את ירושלים בנרות, וזה קשור לאור הלבנה ואור החמה. כן, יש פה שתי נקודות, לכן ננסה להבין אותן בחנוכה האחרונה. אנחנו נמצאים עדיין בפסיקתא, באותו מקום, רק הפעם בפסקה א'. הפסיקתא שואלת השאלה המפורסמת. למה מדליקים, אומר הפסיקתא, נרות בחנוכה? למה? למה תקנו להדליק נרות בחנוכה? מה זה חנוכה? למה תקנו את הנס? מהי חנוכה? מהי חנוכה? אתם מכירים את הגמרא בשבת? מה מסביר, איך רש"י מסביר? מהי חנוכה? למה תקנו את חנוכה? על מה? על איזה נס תקנו את חנוכה? כאן, בוא נראה איך הוא עונה לשאלה, והתשובה היא בגמרא, שנכנסו וכו', לא מצאו שמן, טהור, פח אחד, טהור. וכאן, השאלה היא למה מדליקים את חנוכה, וככה כותב המדרש. אלא בשעה שניצחו בניך שמונאי הכהן הגדול למלכות יוון, שנאמר, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, נכנסו לבית המקדש, ומצאו שם שבעה שיפודים של ברזל, וקבעו אותם והדליקו בתוכם נרות. דהיינו, מצאו שבעה שיבודים של ברזל, היה צריך להדליק נרות. איך להדליקו נרות? מצאו שבעה שיבודים של ברזל, והדליקו בהם את הנרות. לכאורה, זה דבר מופלא. אנחנו מכירים את הנס, גם החנוכה, על השמן. היה שמן, זה היה שמן טהור. פתאום השמן נשכח. לא מדברים פה על שיפודים של ברזל, שבעה שיפודים של ברזל. יש גם עושים פה שמונה. מה זה הדבר הזה? כאן, בפירוש, בזרע אפרים, זה היה בית אפרים, מי שמכיר. רבי אפרים זלמן מרגליות. פסק מפורסם. יש לו פירוש על הפסיק. הוא כותב כך. לכאורה תימה, אומר כאן הבית אפרים. דשווי כיכר נס, דמייתי השס, שמצאו פר שלב על עתיק עם יום אחד, ונקט לפי שמצאו שיפודים. הנס היה בחנוכה שמצאו שיפודים. והדליקו, מה זה שיפודים האלה עושים פה? אחראיתי במגילת תענית, פרק ט', וזה לשונו. ב-25 בו ביום חנוכה, תמנאי היומין, דלון מספדון, כשנכנסו יוונים לאחד, טבעו כל השמנים. וכו' וכו'. לשנה אחרת קבעו 8 ימים טובים. ומה ראו לעשות חנוכה 8 ימים? ולא חנוכה שעשה משה במדבר, לא עשה אלא 7 ימים. וכן מצאינו בחנוכה שעשה שלמה, לא עשה אלא 7 ימים. הנה, זה חנוכה של 7 ימים. זה חוזר כמה פעמים גם בבריאת העולם, זה כאילו זה היום השביעי. שלום, חנוכת העולם, בריאת העולם. רק אחרי של המשכן 7, בית המקדש הראשון 7 ימים. ומה ראו לעשות חנוכה זו 8 ימים? אלא בימי מלכות יוון, כשנכנסו בני חשמונאי להיכל, ובנו את המזבח. וסדו בסדקי ידוע, היוונים שקצו את המזבח. והקריבו עליו חזיר וכל מיני דברים טמאים. והיה צריך לתאר את המזבח. והיה צריך להוציא את האבנים שם ולבנות בניין חדש. וכמו שאתם אולי שמעתם מן הסתם, שאבנים של מזבח זה דבר שקשה מאוד להשיג אותם. למה? כי עשו ש... חגרת ציפורן, צריך אבנים חלקות, שלא נגע בהם ברזל. ולא... אין להם זוויות, הם חלקות. ואת כל האבנים הראשונות, אומרת הגמרא, של המזבח, שטימאו אותו היוונים, עקרו את האבנים, את המזבח, הרסו את המזבח, כל האבנים גנזו אותם באחד הלשכות, כיוון שיש בהם קודש, ואי אפשר להוציא אותם בחוץ לחולין או משהו כזה, גנזו אותם במקום, בהר הבית, באיזה מקום, איזה לשכה, והביאו אבנים חדשות, והתעסקו במזבח 8 ימים. והתקינו בו כדי לשרת, היו מתעסקים בו 8 ימים. 8 ימים לקח לבנות את המזבח. אז זה הסיבה למה חנוכה 8 ימים, בגלל שעל חנוכת המזבח 8 ימים. ממשיך המדרש ושואל, שזה מגילת תענית, ומה ראו להדליק בו את הנרות? אבל למה להדליק נרות? בכלל לא מזכירים את השמן, מה התשובה כאן? אלא בימי מלכות יוון, שנכנסו לבני חשמונאי להיכל, ושבעה שיפודים של ברזל בידם. וחיפום בעץ, והדליקו בהם את הנרות. בעץ זה בדיל. מה זה הבעץ הזה? מה פתאום, מה הנקודה כאן? הוא שואל כאן, מה כל זה? כל זה לא מובן. כן. הוא מביא כאן שבעצם הייתה בעיה מאוד קשה. אין ספק שהיה נס פח השמן. שלא היה שמן טהור, ועד שמצאו פח אחד, וכולי וכולי. אבל, אומר כאן, הנס של השמן, אני כבר אקרא, לא אקרא כאן את המילה מילה, היה מספיק להדליק אולי פעם יום אחד 8 נרות או משהו כזה. למה עושים 8 ימים? מה הנקודה כאן? להדליק כל יום, מימו חנוכה, כל יום להדליק. הוא אומר, לא בגלל השמן, לפי המגילת תענית והפסיקתא דרב כהנא, זה לא קשור לשמן, זה קשור למנורה, לא לשמן. והייתה להם בעיה קשה עם המנורה, כי המנורה נטמעה. היוונים טימאו את המנורה. עכשיו, המנורה היא נטמאת, היא מטלטלת, היא מטלטלת והיא נטמאת. ברגע שהיוונים נוגעים בה, כל טומאה נוגעת בה, כדי לתאר אותה, צריך 7 ימים. לתאר את הכלים. עכשיו, 7 ימים לא ידליקו מנורות, מה הם יעשו עכשיו? אז אומר כאן, אז יש פה שתי שיטות מה היה כאן. לפי מה שכתוב בפסיקתא, ניחא שאתה מציאת השיפודים בדרך נס. השיפודים האלה היו מוטות של ברזל, שצריך להדליק את המנורה בברזל ולא בחומר אחר, במתכת. מצאו אותם בדרך נס שלא נטמעו, שהכירו בהם שלא נגעו בהם עקום ולא הסיתו. וכיוון שלא נטמעו, לא נטמעו, יכלו להדליק את המנורה בשבעה שיפודים הללו. בעוד שלפי מגילת תענית זה משהו דומה לזה, זה גם כן הולך בכיוון הזה, לא בכיוון של הגמרא. שהגמרא מדברת על הנס של השמן, הם מדברים על הנס של המנורה. איך הייתה מנורה טהורה? אז אומרים, או מצאו שיפודים של ברזל, לפי מגילת תענית, 7 שיפודים של ברזל בידם. הרב גורן, אתם יודעים, איך?
לא כתוב שנכנסו יוונים?
לא, שנכנסו בני חשמונאי להיכל. 7 שיפודים של ברזל בידם, וחיפו בעץ. הרב גורן אמר, 7 שיפודים של ברזל אלא 7 כידונות. כלי נשק, כידון, אפשר כידונים. 7 כידונים האלה הם, שהשתמשו בהם, להדיק בהם נרות. עכשיו איך אפשר להדיק בכידון? כי הוא מקבל טומאה, הורגים איתו, הוא נוגע באדם מת. הוא תמה, כמו כל הדברים שכולם, שגם נגעו בהם, ודאי שעושים כאן בכלל בבית המקדש, שכל דבר, תומה קלה, פוגמת, לא צריך להגיע לתממת. אבל ודאי שכל הקדים בספק תממת. תמאים לתממת. תמתכת, בפרט, כן.
מה,
זה כבר תמתכת?
אבל...
אבל כל דבר שנגע באמת, גם בחרב, הוא מקבל תומה. פשוטי כלי מתכות מדרבנן קבלים טומאה, בכל מקרה. כלים גמורים, גולמים, לא קבלים מנורה, ואתה עושה מנורה.
נסבר שגזרו רק אחרי בית חשמונאי.
כן, השאלה מתי גזרו את זה.
כלי זכוכית גזרו לפני החורבן הרי.
כן, השאלה מתי כלי מתכות. הכל פנים, הפתרון היה, לפי התענית, מגילת תענית, לחפות את זה בעץ. ויש דין בריחות טומאה וטהרה, שחיפוי כלים טהור. חיפוי כלים טהור, לוקחים כלי, מחפים אותו בדבר מתכת. המתכת עצמה היא אינה כלי. כיוון שהמתכת שמצפים אותה אינה כלי, היא אינה מקבלת טומאה. עכשיו זה גורם לכל הכלי כולו שיתבטא לחיפוי, וכך זה מתאר את הכלי. זה מין פטנט ותרגיל מסוים, שאפשר על פי התורה לקחת ולבטא את הטומאה מן הכלי על ידי חיפוי. אז הם לכן, מה הם רצו? הם לא לקחו את המנורה וחיפו אותה, הם לקחו כידונים או שיפודים, בין אם עבור צודק או לא צודק, זה היה כידונים או לא כידונים, אבל כתוב כידונים, שיפודים של ברזל בידם, אז לכן אמר כידונים, והדליקו בזה את המנורה. אז יש פה שתי שיטות, איך הייתה הדקת המנורה, איך התגברו על הבעיה של טומאת המנורה. אבל כל פנים, למה מדליקים? לא בגלל השמן, אלא בגלל המנורה.
וגם ציפוי זה בפירוש בעייתי. בגלל שציפוי הוא מתבטא לכלי רק שהכלי הוא חשוב. אבל מה אומרת? אבל כשאם הכלי הוא חשוב, אז הציפוי לא חשוב, הציפוי לא מתבטא. כל הגמרא בסוף חגיגה, היא מגדל על השולחן.
כן, זה ודאי, ודאי שהציפוי צריך להיות בטל, בטל, הוא בטל מצד אחד על הכלי, לכן הוא, כן, לכן הוא חלק ממנו. מצד שני, מצד הטומאה, אז זה בדיוק להפך קורה. שכלי בטל על ציפוי. אז במקרים מסוימים זה לא עוזר, אבל במקרים אחרים שהכלי חשוב זה כן עוזר.
אם זה כידונים, אז הציפוי לא
מתבטל. למה לא מתבטל?
כי הוא כלי פשוט, הוא לא כלי יחר, הוא לא כלי חשוב.
לא בטוח. טוב, כל פנים כאן הוא כותב שזה כן עובר. כך הוא אומר שזה כן, זה עוזר לתאר את זה. כמו שאתה אמרה מהפרק ד' הלכות כלים, שהכלי בטל לגבי ציפוי. חיפוי כלים טהורים, ככה כתוב במשנה. אז הוא אומר, כן, זה כן עוזר, החיפוי עוזר להוריד את הטומאה. פה אנחנו בעצם עכשיו מסתכלים על המנורה האחרת. על הנר. מה זה נר? מה זה מנורה? נר? נר השם נשמת אדם. הנר זה כמו... הנשמה נשאלה לנר. למה הנשמה נשאלה לנר? בגלל שהנר הוא אור שקשור לפתילה ולשמן. וככל שהפתילה והשמן הם זקים, ככה הלהבה היא זכה ומהירה יותר, אינה חשוכה. האור והאש של הלהבה זה הנשמה. הפתילה והשמן והכלי אלה הגוף, זה הגוף. הנשמה שורה על הגוף. כשיש חלקים זקים יותר בגוף, שזה נפש ורוח, שעליהם שורה הנשמה, שזה כל זה בונה יחד את הנר. הנר זה בעצם חיבור של גוף ונשמה. גוף ונשמה. טוב, שחווה בגלל מה שהיא עשתה בחטא אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא ציווה את אנשים להזיק שלושה מצוות, להדלקת הנר, חלה ונידה. למה? כולם בגלל האדם הראשון. חלה בגלל שהיא פגעה באדם הראשון שחלתו של עולם. נר כי היא קיבתה נרו של האדם הראשון. נידה כי היא שפכה דמו של האדם הראשון. אז מה זה החלה, הנר והחלה, הנר והנידה? כתוב במהר"ל, כתוב רבי צדוק הכהן, עוד כמה ספרים, זה מחולק פשוט לנפש, רוח ונשמה. יש דברים נמוכים יותר, זה אדם הוא הנפש, ויש את החלה, זה דבר קצת יותר רוחני, ויש את הנר, והנר זה הנשמה. והנשמה שורה על הגוף, והיא פגמה בנשמה של האדם הראשון, אחרי יש לה מצוות הדקת הנר. אז הנר זה הנשמה. כמו מצווה, כי נר מצווה ותורה אור. התורה היא אור מופשט. המצווה היא בעצם השכל של התורה שהוא מתחבר אל המציאות. התורה אומרת לך מה המצוות של השם, מדאורייתא ומדרבנן. איך אתה דן, איך אתה עושה כל דבר שיש לו שייכות. התורה מדריכה איך לקיים את המצוות. אבל המצווה עצמה היא מה? היא בעצם החיבור של התורה אל המציאות, על ידי הפעולה, בפעולה, לא בשכל. אז לכן, התורה היא אור, והמצווה היא נר. ודאי שהנשמה, ודאי שהנשמה היא מתחברת לגוף על ידי דברים, גם דברים גשמיים. אבל רוחנים. מה?
הוא יותר חומרי, זה
הביטוי. איך?
הנר הוא חומרי, הוא החומרי.
כן, הנר הוא חיבור, הנר הוא להבה, זה אור, הוא מופיק אור, שיוצא מתוך להבה, זה משהו ביניים.
זה אור, אז מה זה?
מה? זה הקודש. הקודש והחול מחוברים יחד. שהחול הוא בעצם כלי לקודש להופיע בעולם הזה. זה הנר. לכן, כשאדם נפטר, מדליקים נר. מדליקים נר, כי הנשמה היא קשורה לנר. מדליקים, נניח, איפשהו נניח על המפטר, עכשיו מדליקים את הנר. גם שבעה ימים, שם הנשמה נמצאת בבית, שלכם שם גם מדליקים את הנר. שמעתי מאבא שלי, שסיפר לי על, על הסבא שלי, שזה אבא שלו. הוא היה סוחר גדול, זה היה בקום המדינה, או לפני קום המדינה. והוא, כשהוא ספק שהוא נפטר, הוא היה לו הרבה עסקים, הרבה עניינים, גם בחוץ לארץ. הם, הבנים, בדקו בחשבונות, לראות מה קורה עם הכספים, אחרי, כמובן, אחרי שבעת הימים. והם ראו בפנקסים שיש איזה סכום כסף, שם הוא כותב, גדול, שכתוב שהוא קיבל את זה ממישהו, אבל לא כתוב ממי הוא קיבל את זה. הוא אומר, זה קיבלתי וזה, על הדבר הזה וזה, ואני צריך להחזיר. ולא יודעים מי. פשוט לא יודעים מה לעשות. יש כסף שאבא חייב. אז אבא גלי סיפר שהוא אחרי זה למחרת הוא חלם חלום וראה את אבא שלו, את סבא שלי, והוא ראה אותו יושב מתחת לנר נשמה שהדליקו לו בבית. כמו רואה את הבית בחלום, ככה הוא סיפר, ואת הנר שהדליקו לו, ומתחת לנר הוא יושב. ואז שואל אותו, אבא, איפה, מה הכסף הזה? למי זה שייך? ואז הוא אומר לו, זה של מושי, של מושי, מושי. ואז הוא נעלם, איזה נפרון. אבל זה כאשר אין סימן. סתם כשאין סימן. כשאין סימן, אז זה משהו אחר. כלומר, אם סתם ראי שמצלם אותם הרבה לחלום, שזה לא ישמע לו. אבל כאשר יש סימן מפורש שהכסף הזה היה שייך למישהו, הוא בעצמו כתב את זה בפנקסים שמגיע, כן? אז זה סימן שזה אמת. אחרי כמה זמן, לא יודעים מי זה מושי, כולם שאלו בירור, אף אחד לא יודע מי זה מושי. מי זה מושי? אחרי כמה זמן, פתאום מגיע להם הביתה איזה מישהו. אז הוא אומר, ככה אתה מדבר. נקראת את אבא של אחר, וכמה אדם רצו, וכמה זה, וכמה ישר, וזה, וזה, וכבר, וכבר. הם לא הכירו אותו, לא יודעים מי זה. אחר כך הוא אומר, אבל אתם יודעים, אבא שלכם מתו לו כסף. סכום גדול של כסף. הוא בא שהתבייש. רק שירות הדבר הזה, אמרו לו, איך קוראים לך? הוא אמרו, מושי. לא יודע, אפילו מה קרה, כולם באים שם, וסמכו, וזה. אז זה ככה נפתרה העניין. אז זה העניין של הנשמה, שימו לב, שהיא מתחברת לעולם הזה, אז היא התחברה דרך הנר. כשהיא באה, היא נשארת בעולם העליון, היא לא יכולה להופיע ככה סתם בתוך העולם התחתון. מה שמחבר אותה, זה הנר שמדליקים יהיו נשמתה. אז זה חיבור של הנשמה והגוף כמו נר, זה חיבור של אור בדבר גשמי.
חן הנביא שפעם מתנבא בנה מהגמות אל עתיד.
בורות, כן. זה הנר.
חיבור של אור בדבר גשמי.
כן.
האור מסמל.
אור זה הקודש. אז כאן בספר זכריה פרק ט'
על מה היה
הנר?
על הנר או על
החנוכה? אני מנסה להבין מה קורה, מה קורה בחנוכה. סליחה, בפרק ד', זכריה פרק ד', שם הוא רואה את הנר, זה מה ש... כן? הנרות שקראנו. מה אתה רואה? ואומר, ראיתי מנורת זהב כולה וגולה על ראשה. ושבעה נרותיה עליה, ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. וכולי וכולי. ואן ואומר על המלאך הדובר בי לאמור, מה אלה אדוני? מה זה המנורה הזאת שהיא דולקת? מה זה אומר? נביא זכריה, בזמן תחיית בית שני. אמר, לא ידעת מה אלה? אמר, הוא אומר, לא אדוני. מה לעשות? זכריה כבר לקראת סוף. הנבואה הולכת ונעלמת, אומר הרמב״ם. בית שני, הנבואה הולכת ומתמעטת. והכוח הנביאים להבין את הנבואות, הולך ונחלש. המלאך מתפלא שהוא לא מבין את הנבואה. ויען ויאמר אליי לאמור, זה דבר השם זרובבל לאמור, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבקות. מעתר הגדול לפני זרובבל למישור. מה המשמעות של הדבר הזה? לא בחיל ולא בכוח. קורא פשט הדברים, נראה. הוא מראה לו, קראת בית שני, בואי נמדת מגדש. מה יהיה עכשיו? תדע לך, אתם עולים, אלה שעולים מבבל, לבנות את הארץ ואת בית המקדש, לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי. אתם יכולים, עם הרוח שלי, ששורה עליכם, להגיע לעצומות, גדולות ועצומות. אף אחד לא יעמוד לפניכם. כל הר גדול לפניכם כמישור. למרות שאתם רואים את הצירים חלשים וקטנים ובאים תחת בהורמנה דמלך פרס כדי לעלות לארץ. אבל תדעו לכם, כי לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוכי אמר השם צוקות. והמנורה הזאת היא בעצם, שהוא רואה אותה, המנורה זה עם ישראל, כמו שמוזכר הרבה מאוד בדברי חז"ל, שהמנורה היא עם ישראל. והאור שדולק עליה, זה הקודש ששורה עליה. ואומר לו, תראה, הכוח שלכם לצד האור, ואתם גויים עכשיו, שיעשה לכם נס גדול, כמו בזמן בית ראשון, או בזמן שעלו לארץ. גויים אלו עם ישראל, שיעשו להם ניסים גדולים ואדירים, בגבורות אדירות, שעם ישראל במלחמה, לנצח את האויבים, מכוח רוח השם ששורה עליו. לא, אל תסתכל עכשיו על, 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 על העם המועט שאיתך, ועל זה שאתם מוגבלים ואתם תחת שלטון משוחרר, כי אתם יכולים לקבל עוצמה אדירה מהקדוש ברוך הוא ששורה עליכם. וזה בעצם מנורה, שהוא רואה שהיא מהירה. אם מלא שייך גרם חטא. אם מלא שגרם חטא, ועם ישראל לא זכו לדבר הזה. אם היו זוכים, הרי מה כתוב כאן בנבואות האלה של בית שני? גדול יהיה הבית הזה, האחרון מן הראשון. רגע, זה אחרון או זה לאחרון? זה רק אמצעי. למה האחרון מן הראשון? הוא מדבר איתם על הנבואה הזאת. על הבית הזה שהם בונים עכשיו. זה כבר רוחמי ישראל שאין שלושה בתי מקדשות. בסך הכל שתיים, ראשון ואחרון. אלא מה? האחרון הזה לא יצא לפועל. האחרון הזה לא יצא לפועל, היה אפשרות שיצא לפועל. כי הנה אני מביא את עבדי צמח, ראינו את זה בנבואה. שאומר, הנה, אתם עכשיו, יש לכם כוח אדיר, כשאתם באים, כי רוח השם עליכם, אתם יכולים לבנות בבית המקדש שלא ייחרב. ועבדי צמח יבוא, איתכם. כי הנה אני מביא אותו. אז כל זה היה בפוטנציה, זה לא יצא לפועל, אבל זה אפשרי, זה בדיוק המנורה.
גילוי
שכינה בארץ, כן? וכאן הגילוי שכינה היא על עם ישראל, על עם ישראל. וזה חיית עת, מזכר הפסוק הזה, המפורסם, על חנוכה. חנוכה הוא כבר הנת האחרון, אחרי פורים. פורים עוד לפני שנבנה בית המקדש. חנוכה הרבה אחרי זה. כבר אין כבר נבואה בעם ישראל. אז איך הוא יוזכר חנוכה בנביא? כן מוזכר, נביא זכריה. הוא בסוף על קצה הנבואה, הוא מסתכל קדימה. והוא מזכיר את ה... את הפסוק הזה שראינו כאן בפסיקתא על הניצחון של בני חשמונאי, זה בפרק ט', פסוק י"ג. ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. עוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. הקדוש ברוך הוא מעורר את החשמונאים ומגביר את כוחם על יוון. יוון היא מעצמה אדירה, היא כבשה את כל העולם.
אימפריה.
כבשה את כל העולם, והיה פה מדובר על קומץ קטן של חשמונאים שמצליחים לאט לאט, בהתחלה איפה שהם היו, רק כך התפשטו והתפשטו והתפשטו, היו יכולים להגיע למצב הזה של הנני מביא את עבדי צמח, של תיקון שלם. בבית הזה, השני, היה יכול להיות הבית האחרון ובטח בית שלישי שהוא בעצם סך הכל הבית השני האמיתי. ועוררתי בנייך ציון, עוררתי אותם, אני הדלקתי את המנורה הזאת. זה עוררתי בנייך ציון. אומר הפסיקתא, למה מדליקים נרות? למה? למה מדליקים נרות? כי בשעה שניצחו בני חשמונאי הכהן הגדול למלכות יוון שנאמר, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. הנה. בני חשמונאי ניצחו, שנאמר, ועוררתי בנייך ציון. אני צריכים להבין ראות מהפסוקים? מה זה, שראית את המדרש הזה, זה נראה לי מוזר ביותר. למה מדליקים נר? נרות בגלל שעם ישראל ניצח את היוונים, שנאמר, ועוררתי מה שנאמר, כולם יודעים שהחשמונאים ניצחו את היוונים. לא, אבל הדקת הנרות זה לא בגלל הניצחון. הדקת הנרות זה בגלל מה גרם את הניצחון. זה מה שחשוב. ומה גרם את הניצחון? ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חיבר את הקודש אל המנורה. העיר את המנורה, הדליק את המנורה. הדליק את המנורה, זה הגבורה שהוא נתן לעם ישראל. בקודש כמובן, מתוך מסירות נפש של עם ישראל, אז השכינה שרתה עליהם וקמו וניצחו. זה העניין של ההתעוררות, וזה כהן הנביא, זה אומר ככה, מתחילת הפסוק, כי דרכת ליהודי, יהודה קשת, מילאתי אפרים, ועוררתי בנייך ציון לבנייך יוון. כי דרכתי יהודה קשת, קשת, סליחה, דיינו, אומר הקדוש ברוך הוא, יהודה הוא הקשת שלי, איתו אני יורה והורג את האויבים. לנו, הגבורה שלי עוברת דרך יהודה. מילאתי אפרים. מה זה מילאתי? תגיד נתן. מילאתי גבורה. מילאתי אותם גבורה. אני מילאתי אותם גבורה. הבחינת יהודה ואפרים יש שני בחינות בעם ישראל. ועוררתי. זה בשורשים. בשורשים. ואז בפועל עוררתי. זה עורר את בני ציון. אלה בני ציון. אלה כהנים. על בני יוון. זו התעוררות שכאילו כלפי חוץ נראה כאילו מקבים, אני מצליח לבד, אבל לא מצליח לבד. הוא מנצח בגלל מכמוך באים השם, שבתוכו, שמתגלה עליו, הוא מנצח. וזה הנרות, כי הנרות עצמם, כל יסודם של הנרות, הוא חיבור הנשמה אל הגוף. זה כל הנרות של הנרות. לכן מדליקים נרות. הורדתי בנייך ציון ובנייך יוון. הנה הפסוק, נחזור לזכריהו ד'. קראתי אותו, אבל דילגתי את הפסוקים הראשונים. עכשיו אני אקרא אותו מההתחלה ממש. וישוב המלאך הדובר בי, ויעירני כי איש אשר יאור משנתו. ויאמר להם, מה אתה רואה? ויאמר, הנה ראיתי ממרד זר כולה. הנה, מדובר כאן על נביא שהוא ישן. ויעירני כי איש יאור משנתו. זה דבר חריג מאוד בנבואות. מה זה הדבר הזה? מה מאירים אותו? כל הנבואת הנביאים היו מתוך חלום נבואי. כאן, הנבואה הזאת של זכריה עם מנורת הזהב הזאת, זה לא חלום נבואי רגיל. זה חלום נבואי שהוא מתעורר מתוכו. חצי ער, חצי חולם חלום נבואי. על הגבול. למה הנבואה הזאת היא נבואה מתוך התעוררות מחלום נבואי ולא עצם החלום הנבואי? אולי נביא את הדבר דרך הסתירה בפסוק. הפסוק עצמו יש בו סתירה פנימית. וישב המלאך הדובר בי, ויעירני, העיר אותי. כן? כך הוא רואה בנבואה שלו, שהוא כאילו ישן, והמלאך מעיר אותו, כאיש אשר יאור משנתו. מה זה? מה כתוב כאן? ויעירני, כאיש אשר יאור משנתו. ויעירני, די, הבנתי, אני יודע מה זה להעיר בן אדם. מה זה? ויראני כאיש אשר יאור משנתו. אומר כאן אבן עזרא, הוא שם לב על הדקדוק הזה. אבן עזרא למקום. ויראני בלט בשקט, העיר אותי כאילו אני מעצמי התעוררתי. מה הרמזים האלה? שהוא מדבר כאן עליהם. ועוררתי בנייך ציון. הקדוש ברוך הוא מעיר. מעיר או מאיר, שני הדברים הוא עושה. הוא מאיר בהתחלה, באלף, בשורש ובעין, בגילוי למטה. מעורר את בני ציון, את החשמונאים כנגד היוונים. מעורר אותם, מאיר אותם שיקומו וילחמו, נותן להם גבורה. זה לא קורה פתאום מעצמם, פתאום יתמנו גבורה. איך כולם היו מיואשים? איך אתה יכול נגד מעצמה כזו אדירה להרים את היד שלך בכלל? אבל אם הקדוש ברוך הוא מדליק את המנורה הזאת, אז ודאי שזו עוצמה אדירה, לא בכחי ולא בכוח, כי ברוכי אמר השם. וכאשר זכריהו, 250 שנה לפני כן, אולי יותר, בערך 250 שנה לפני כן, רואה את הנבואה הזאת, רואה את הדבר הזה, את הגולה, את המנורה, שהיא הייתה בפוטנציאל, יכולה להיות המנורה של, לא של החשמונאים, אני צריך לומר הניסים של זרובבל, וזה יכול להיות מנורה שהיא מנורה שאולי חלוקת בית המקדש השלישי, ולא השני בלבד. אז הוא רואה את הדבר, את כל הנבואה הזאת כאדם שמתעורר. ובעצם מהירים אותו מלמעלה, אבל הוא נראה לו שהוא מתעורר מעצמו. מישהו בלט מהיר אותו, אבל כאילו הוא התעורר מעצמו. כי זה בדיוק הנקודה של הנבואה, זה בדיוק הנקודה של מלחמת החשמונאים, שכאילו נראה התעוררו מעצמם וכאילו גבורתם, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא האיר את רוחם, ונתן מרוחו עליהם. הגבורה.
מה
הנקודה הזאת מה זה?
פר
ואפר. פר ואפר, סבבה, יש פרשה שלנו. הנה הפרשה שלנו. הנה אנחנו עוסקים, הנה. יוסף. מה שקרה עם יוסף. אבל לא, לא, הוא פה, אין פה כל כנס לקוניה של יוסף, שזה דבר גדול. אבל אני רוצה להסתכל על שני אחים במכירת יוסף. שני אחים. איך התנהגו? אחד ראובן ואחד יהודה. ראובן היה... הוא רצה לעשות טוב. הוא הבכור. הוא רצה לעשות טוב. היה יכול להציל את יוסף, היה סוגר את כל העניין בצורה קלה ומהירה. אם יוסף היה, אם ראובן היה יודע שהקדוש ברוך הוא כותב עליו בתורה וישמע ראובן ויצילו מידם, היה מרים אותו על הכתף ולוקח אותו לאבא שלו. אבל למה לא רק אומר, לא, 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 זרקו אותו בדם לבור. בראש שלו היה להציל. אבל הוא לא אמר להציל. הוא אמר לזרוק לבור. תראו, כאשר הוא אמר לזרוק לבור, רגע. איך זה כתוב? שמעון הנביא אומרים עם האחים שנכנסו פה בקורה, לכו ונהרגהו, ונשליחו בכל הדברות. וישמע ראובן ויצלו מידם, ויאמר לא נקנו נפש, ויאמר עליהם ראובן אל תשפכו דם, ושליחו אותו לבור הזה אשר במדבר, ואל תשליחו בו. למה? להציל אותו מידם להשיבו אל אביו, כמו שתורה מידע עליו. יהודה גם אמר משהו באותה הזדמנות, כבר בהמשך. הוא אמר, למה לזרוק אותו לבור? בוא נקרא לישמעאלים. הוא אמר משהו אחר, לישמעאלים. שימו לב את התגובה של האחים. מה את התגובה לאחים של שני הדברים? בשני ההצעות הללו. אצל יהודה כתוב, ויאמר יהודה אל אחיו, מבצע כנראה לכם לבחור 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 דמו, וישמעו אחיו. אצל ראובן מה כתוב? לא כתוב כלום. הם שמעו לו? לא שמעו לו.
שמעו לו.
אז הם שמעו לו, לא הרגו אותו. זרקו אותו לבור. אז למה התורה לא אומרת וישמעו אחיו? למה אצל יהודה כתוב וישמעו אחיו? וגם אצל ראובן שמעו לו. והתורה לא אומרת וישמעו אחיו על ראובן.
ואתה לא מבין.
סליחה?
כי לראובן הם בצורך הם מקשיבים.
לא, כי ליהודה הם מחשבים מצד יהודה, ולרובן הם מחשבים מצד העצה. בוא נראה, יהודה, ראובן שאמר משהו, אולי, לא קיבלו. וישמעו אחיו מתרגם וקבילו. האחים קיבלו ממנו. יהודה היה מנהיג. ראובן היה בכור. אולי קיבלו אותו, אולי קיבדו אותו. יושב בראש, הבן הבכור וכו'. בכבוד וזה, אבל הוא לא היה מנהיג. אם אחיו שמעו לו, לא בגלל שהסכימו לדבריו והלכו אחריו. לא נעים אולי וזה. אבל ירובן לא היה מנהיג. יהודה שאמר משהו, הוא הצליח למשוך את כולם אחריו בגלל שהוא היה מנהיג. למה יהודה היה מנהיג? יהודה היה מנהיג. ראובן לא היה מנהיג. אתם יודעים למה ראובן לא היה מנהיג? למה ראובן לא זכה להיות מנהיג כמו יהודה? כי הכתוב אומר כי יהודה גבר באחיו. יהודה היה המנהיג. לא סתם אביו מברך אותו בברכת המלכות. כאשר ראובן, תראו את ראובן. כאשר ראובן מדבר, הוא רוצה להציל. שניים רוצים להציל. הוא רוצה להציל לגמרי, אבל עשה משהו קטן. יהודה אמר לפחות שלא ימות, נמכור אותו. אבל ראובן, למה ראובן אמר מה שהוא אמר? אמרו חז"ל, אמר, אני בכור, וגדול שבכולם, לא יתעלה הסירחון אל לבי. אמר, אני לא יכול... יבוא אליו בטענות, לכן הוא מדבר. יש לו נגיעות אישיות. לא מצד עצם הדבר. מה הפירוש? אני אחראי פה. בסוף יגידו, אתה אחראי, אתה תשלם את המחיר, אתה המבוגר. לכן אמר, מה בצע? הוא לא אומר. למה הוא לא אומר? הוא רוצה להציל אותו. שימו לב, הוא רוצה להציל, אבל לא ממש נשמע. הוא רוצה להציל והוא לא מציל. למה הוא לא אומר להחזיר אותו הביתה? בגלל שאחיו לא היו שומעים. כתוב שבאו במתנה ליהודה, יהודה, אתה אמרת למכור אותו? אם היית אומר להחזיר אותו, היינו שומעים לך. וישמעו אחיו. כי אתה המלך, אתה בעל מידת המלכות ובעל הגבורה. ראובן מפחד מהאחים שלו. הוא לא מעיז לומר מה שהוא חושב בלב. הוא אומר, טוב, נעשה להם תרגיל. בינתיים נזרוק, בסוף נציל. מיני עובד פה מכרו אותו לישמעאלים. אבל יהודה הוא גיבור. יהודה הוא גיבור, הוא מלך. מלכות עליו, הוא מתבטא לקדוש ברוך הוא. מה שהוא עושה, מצד עצם הדבר, לא מצד נגיעות אישיות בכלל. הוא כלי לגילוי כבוד השם. הנה יהודה עושה אישה.
וגם נשמחה, לא?
סליחה?
מה הקשר של למה נשמחה מכירת
הספר? כן. הנה יהודה נושא אישה, והיא יולדת כמה בנים. הבן הראשון נקרא ער. הבן השני נקרא אונן. מה ההבדל בין ער לבין אונן? בבדים, לא מצד...
תקרא שמורה.
יפה. מי קרא את השם הראשון? זה יהודה. ער. ואת השם השני אונן קראה האישה.
זה
נקרא עת
שמו.
איך?
טוב,
עת
בשניהם.
מה שאתם? כל השבטים היה טוב. בסדר, טוב. כתוב, פה כתוב, על כל פנים ער, יהודה קרא ער. ואונן... קרא אשתו, או תקרא את שמו עונן. שניהם מתו. באותו דבר, באותה נקודה, באותו חטא, באותו פגם. שניהם קלקלו, השחיתו את זרעם על הארץ. והקדוש ברוך הוא לא סלח להם. התגלגלו הדברים, ויהודה מייבם את אשתו של ער ועונן. ונולדים שני תאומים, פרץ וזרח. אמרו החכמים הרואים בתעלומות שפרץ וזרח הם ער ועונן. פרץ וזרח הם ער ועונן. מה פרצת עליך פרץ? הראשון הוציא יד. מה פרצת עליך פרץ? פשט. מה פרצת עליך פרץ? מה אתה פורץ פה, אתה עושה כאן פריצה? מה אתה מתפרץ? בסדר? בלשון שלנו. מה אתה מתפרץ? תעמוד בתור. כן? מה יקרה שמו פרץ? אה, זה חשוב ככה, מה זה התפרץ? אבל תראו את הסבר שמעתי עכשיו, הוא לא כל כך טוב במילים. זה הסבר פשוט רגיל כפשט. במילים זה לא יושב טוב. מה פרצת עליך פרץ? אני צריך לומר, מה פרצת פרץ? מה פרוש, מה פרצת עליך? מה, הוא פרץ את הפריצה בו? פרצת עליך, זה נפעל, זה, זה, זה פועל שפועל בדבר אחר. מפעיל דברים אחרים. מה התפרצת? זה מצוין. אבל לא כתוב מה התפרצת. מה פרצת עליך? ראיתי, אולי תפרוץ פרצה, בסדר. מה זה? מה פרצת עליך? או פרצת פרצו, את הפרצה בעצמו? מה פרצת הפרצה בעמך? מה זה? מה פרצת עליך פרץ? אז באמת, אונקלוס לא מסביר ככה לחייל את הפסוק הזה, מה פרצת עליך פרץ? כמו שזברתי עכשיו. איך הוא מסביר? ורק עד עטיב ידי והנפיק אחוי ואמרת, מה תקוף סגי הלך למתקף? איזה עוצמה שורה עליך? להתחזק. איזה כוח שורה עליך להתחזק? זה תרגום של אנקלוס. מה פרצת? כוונה פרץ, זה לא פרצה. זה עוצמה. פרצת כמה, פרצת, למה שמע על יעקב אבינו, זה לא הוא פרץ פרצות באוי שלו. מה זה פרצת? הכוונה, התפשטת, התעצמת בעוצמה, התפשטת בעוצמה. איזה עוצמה אדירה יש לך? תינוק בן יומו, הוא כבר אחד מתחיל, הוא מזיז אותו ונדחף. מה היא אומרת לו? איזה עוצמה אדירה יש לך? ולכן הוא נקרא את שם העוצמה. העוצמה ששורה עליך. לא שלך, היא שורה עליך. כי אם זה היה שלך, היית מרגיש שלך, זה מעולם לא שורה עליך. אתה יודע שזה לא שלך. אתה יודע, אתה לא מייחס זה אליך. את כל הכוח והעוצמה שמעוררים בך, אתה ער. הפרץ הזה הוא ער. הוא זה שמעורר, השם המלכות נקרא ער, רוחמים. נקרא ער השם המלכות. ער. ער לשון עוצמה, כוח להתעורר, כוח עליון שמתעורר בתוכו. זה פרץ. וויקה, זרח? מה אתה חושב של זרח? הוא מושיט יד. לשון. פרץ, בגלל עוצמתו הגדולה והכוח הרוחני ששורה עליו, הוא לא יכול להופיע בלי זרח שלפניו מוציא את היד. מישהו לפניו צריך להוציא את היד החוצה. אי אפשר, הוא לא... אחר כך הוא מגיע פרץ. כי זה כמו מין משיח בן יוסף, משיח בן דוד, אבל כל זה בתוך יהודה, שהחלק של יוסף בתוך יהודה, שהוא הפותח את, את הפתח הראשון, הוא פותר את הרחם כאילו זה הזרח. הוא התחלת הזרח. זה יצא ראשונה, אבל הוא בעצם לא הראשון, כי הראשון אמיתי זה פרץ. אז אלה מקוחות של ער, ואומנה לכן יהודה הוא גרד את השם ער, כי זה העיקר. כל העיקר היה בשביל ער. דהיינו כוח המלכות, כוח המשיח, שאורו של משיח היה אמור לצאת מער. ואומנם צריך לעזור לו. אז זה, לכן זה העזר כנגדו, עיקר אלו, אומנן והוא קרא ער. וזו ההתעוררות הזאת של הורדת בנייך ציון. על בנייך יוון. מתי האוטובוס צריך להגיע? 10:30. אז הורדת בנייך ציון, ההתעוררות הזאת של העוצמה, הנס שקרה גם בשמן וגם במנורה. לא רק בשמן, ודאי שהמקור והיסוד הכל זה השמן, זה האור, רוחניות, הקדושה האלוקית. אבל אם יש רק קדושה אלוקית ואין בן אדם מתאים לשאת את הקדושה, היא תישאר בשמיים, היא לא תרד לארץ. צריך איזה מישהו שהוא יהיה בבחינת מנורה, שמצליח להתגבר על הטומאה, הכל טמא, אי אפשר לגרום, אי אפשר להדליק עכשיו, אי אפשר להדליק. במה ידליקו נרות? אי אפשר, הכל טמא. צריך איזה נס, שזה שיפודים, שמוצאים אותם מתחת האדמה, שאף אחד לא נגע בהם, כמו שמוצאו את השמן. איזה גוף, שישרה עליו הקודש, שיהיה כאן חיבור שלם של מנורה. גם לאהבה ואור, וגם פתילה וכלי, שיחילו את הדבר. וזה בעצם נס חנוכה. מה זה קשור לעולם הבא? ובזה אנחנו מסיימים. זה הרמח"ל. הרמח"ל מדבר על תכלית העולם, בהרחבה גדולה מאוד. מה התכלית של בריאת העולם? הכוונה עליונה. בבריאת העולם, פה מדבר בסימן עין. אני קורא כאן כמה נקודות, כי זה מהלך אחד שלם של כל העניין. כי האלוקים עשה הגוף הזה אב, חומר אב וחשוך, בלתי ראוי לאור באורו או קדושתו יתברך. וזה החושך מוטבע בחוקו של הגוף. וכולי. וברא בריאה שנייה. ברא גוף, ברא גם נשמה. נשמה תורה. חצובה מתחת כיסא הכבוד. תורה מאוד. הורידה ונפחה בתוך הגוף הזה לתארו ולקדשו. וזה צריך להבין, אומר, כי אין הסוף התכלית בביאת הנשמה בגוף שתחיה אותו בחיי ההבל. אבל עיקר הביאה הזו לזכך אותו זיכוך ממש. להעלותו משפל מדרגתו החומרית וחושכה אל המדרגה העליונה להיות כמלאכי השרת. כל המגמה כאן בבריאת האדם וממני כל העולם שהוא נברא בשביל האדם, שיהיה לו גוף חומרי ותהיה לו נשמה קדושה עליונה, והאדם יהיה מחובר משני החלקים הללו, נשמה וגוף, ועל ידי מעשיו הוא יצליח להגביר כוח הנשמה על הגוף והיא תעלה אותו מתוך חומריותו ותקדש אותו להתדבק בקדוש ברוך הוא. זה כל המגמה של העולם בצד הבן אדם, שכולם יזכו להיות כמו משה רבנו שקרא ראו פניו, שהגוף שלו יזדקך יהיה כמו נשמה. ועוד אומר כאן, אומר, תדע שהנשמה במציאותה היא שורשה גדולה מאוד מאוד, היא לא הייתה יכולה להתחבר אל העולם הזה, אל הגוף בכלל. הגוף הוא חומרי, אחור, מלא תאוות, מלא יצרים, מלא רע. והנשמה היא כתושה תורה בלי פגם, תורה נקייה. וכדי שיהיה חיבור, אומר כאן המחל, איך הקדוש ברוך הוא חיבר את הנשמה הקדושה מאוד לגוף האחור? הנה הקדוש ברוך הוא ממעט כוחה ואורה. הוא משאיר לה רק השיעור הקטן הראוי לגוף בעולם הזה. והנה היא באותה שעה כמו הירח שנאמר לה לכי ומתית עצמך. ולעתיד לבוא יהיה נאמר על הנשמה והיה אור לבנה כרחמה. זאת אומרת, כמו שהקדוש ברוך הוא מיעט את הלבנה, הוא השמיעט את הלבנה, החמה זה האור האלוקי עליון שהוא זורח. הלבנה זו השכינה. קדושתה של השכינה היא תלויה בנבראים. נתן לה הקדוש ברוך הוא לאור שיחיית העולם, שהוא יחזור מהנבראים. מה שהנבראים יעשו, זה מה שיהיה, זה תהיה שעת השנה. זה מיעוט עצום לאור הקדוש, שהקדוש ברוך הוא שהוא שורשו אחד, ומתחבר אל העולם. והעולם היה צריך להיות קדוש. מתעלה. כל החומר היה נעלם. לא שום חומריות יכולה להיות בתוך עולם כזה של שכינה בתוכו. אבל הקדוש ברוך הוא מיעט את השכינה. זה הלבנה. מיעט אותה מאוד. ונתן להיות אור חוזר מהתחתונים. כדי שתהיה אפשרות לבן אדם, על ידי בחירתו, להעלות את העולם הנמוך להיות קשור לעולם העליון. ומה שקרה לשכינה, קרה אותו דבר גם לנשמה. הנשמה היא קדושה עליונה, והיא צריכה להיכנס לתוך גוף עכור. והקדוש ברוך הוא ממעט את כוחה מאוד מאוד, מחליש אותה מאוד מאוד, כדי שלה יחס וחיבור אל הגוף. אבל עתיד לבוא, תצא בכוחה האדיר ותקדש את הגוף. אומר כאן בהמשך, תדע לך, אומר, חמש דרגות יש בעולמות לחיבור הגוף והנשמה. חמש דרגות. בקצרה, דרגה ראשונה, שיהיה לגוף מציאות, אך אין לו שליטה כלל ועיקר. הנשמה שולטת בכל. שום שליטה לגוף קיים. הגוף קיים, והנשמה היא השולטת לחלוטין. בלי שום מצרים. והגוף מתבטל לחלוטין. הוא קיים, אבל הוא מתבטל לחלוטין. מצב שני, שיהיה לגוף שליטה כלשהי. וכו'. אני לא רוצה להחליק את זה, רק ארוץ את העיקרון. מדרגה שלישית, להיות הגוף שולט בפרט, אחד מפרטיו, בלבד, יש לו שלטון. מדרגה רביעית, שהגוף שולט בכל פרטיו. אבל, הוא לא בעל הבית. מי שנותן את הטון, למרות שהגוף שולט, אבל מי שנותן את הטון זה הנשמה. הדרגה הרביעית, תדעו לכם, זה הדרגה של משה רבנו. שיש לו גוף, כן? יש לו גוף, אבל הגוף שלו נשלט לחלוטין, למרות שהגוף פועל, יש לו כוחות, יש לו... הוא עובד כמו כל גוף של כל מיני אדם אחר, אבל הגוף נשלט לחלוטין על ידי הנשמה. משה רבנו כשהלך לקבל תורה, הנה לא איבד גופו ולא נשתנה, אבל לפי שהיה גופו כמו אורח במקום הנשמות, שינה את טעמו לעשות את כמסע הנשמות. הוא עלה למעלה, לא אחר ולא שתה ולא ישן. כמו הנשמות, לא יכולות ולא שתות ולא ישנות. כך הגוף שהיה לו בעצם כשהוא... עם כל כוחות אב, מתקדש. זה דרגה רביעית. דרגה חמישית, שהגוף שולט לחלוטין, וזה העולם הזה שלנו. מה זה כל הדרגות הראשונות? אומר כאן, כל הדרגות הראשונות הם, כל הדברים האלה, הם אומרים דברים נשגבים, של דרגות. הוא כותב כאן, הוא מביא כאן בעיונים כאן בשם, מהרמח"ל, במקומות אחרים. מה זה חמש דרגות הללו? דרגה חמישית, הכי נמוכה לעולם הזה. דרגה רביעית, זה משה רבנו כבר. כי היא דרגת עולם הבא באלף השביעי. ואחרי האלף השביעי יש אלף שמיני, אלף תשיעי ואלף עשירי. זה עולמות מעל עולמות בעולם הבא. עד שמגיעים לדרגה הכי גבוהה. באלף העשירי. באלף העשירי, שימו לב, הנר לא נכבה. הנר קיים. הגוף. שהוא הולך, 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 וכאילו מבטל, מתבטל מעוצמתו וכוחו, אבל לעולם הוא לא מתבטל מהיותו. קיים גוף גם בעולם הבא. עולם הבא זה גם גוף, אבל לא כמו גוף כמו שלנו. גוף כמו משה רבנו, דרגה רביעית. איזו הדרגה הראשונה, עוד אלפים, עולמות עליונים. זה בעצם הנר, שכל העולמות כולם נבראו בשביל הנר הזה, שחיבור נשמה וגוף. ואי אפשר, גם בעולם הבא, בלי החיבור הזה של נשמה וגוף. וזה הנר שכל העולם כולו בעצם מסתובב סביבו. וזה הנר שחנוכת הנרות, חנוכה לעתיד לבוא של עולם הבא. החפש את ירושלים בנרות. נר השם חופש כל חדרי בטן. הנשמה האלוקית בתוך הגוף. היא הולכת, מתפשטת ומקדשת את כל החדרים של הבטן. כל מעמקים, כל המחשבות, הנקודות הכי פנימיות. חומריות שבתוך הגוף הנשמה מקדשת ומתארת. וזה לעתיד לבוא, כמו שראינו כאן, מה שראינו כאן שלעתיד לבוא נאמר, והיה אור הלבנה כאור חמה, מה שראינו בפסיקתא. זה חנוכה של עולם הבא, שהיא גם בנרות. הכנר, היחסים בין האור של הנר לבין הכלי הם אחרים, הם לא אותו, אבל הנר הוא קיים. לכם כמה הנר הוא מאוד חשוב. בסופו של דבר, נר חנוכה, איזה טובה, איזה עוצמה יש כאן בדבר הזה. כי ודאי שהעיקר הכל זה הקדוש ברוך הוא, והאור והתורה, אבל כל המגמה של העולם, שקדושת השם תופיע בתוך הגוף, בתוך העולם. וזה מופיע בעיקר בעיה של חנוכה, בנורות חנוכה. שיש גוף ויש לו כוחות, ויש נשמה ששורה עליו ונותנת כוח ועוצמה, והיא מגלה את האור האלוקי. וזה המגמה הסופו של דבר של כל העולם כולו.
זה
נראה. זה נראה
איך קשור
לסיפור של פרץ וזרח, למעשה הנס. זה נורא על השם. העניין של פרץ זה עניין, כמו שראינו כאן, דרתי ליהודה קשת, מילאתי אפרים, עוררתי בנציון נאבן. יש בחינות של התעוררות אלוקית של מלכות. מלכות, הרי מה שעשו החשמונאים, הם בעצם מילאו את התפקיד של יהודה. יהודה הם צריכים את הדבר הזה לעשות. אבל הם היו צריכים ככה, כי הם היו קשורים לקודש. אז להתחיל את העניין, את המלחמות, מתוך הקודש יאכלו דווקא חשמונאים. אבל זה התפקיד כללי של יהודה, שהוא צריך לגלות את מלכות השם. את העוצמה בפועל בהנהגה, כן? ולכן ער הוא בעצם היה אמור להיות עם המשיח, דוד המלך, שהוא בעצם, שכל מה שהוא מנהיג ומולך, זה מכוח מלכות השם. הוא מגלה את מלכות השם, בלי שום נגיעות אישיות פנימיות שלו, כן? אז אותה נקודה שהייתה במלכות החשמונאים, היא קשורה בסופו של דבר עניין של המלכות של יהודה.
חמוד זה יום בא. איך זה מתחיל? 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 איך זה מתחי